שלום לכם וערב טוב. אז גם היום בעזרת השם יש לנו דפים, אם אתה יכול לחלק תומר. היום בעזרת השם נדבר על כמה תחנות סביב הפסוק המוכר, ליתר דיוק זה יותר מפסוק אחד, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום, רודפהו. אז ננסה להכניס כמה רעיונות תחת הכותרת של מי האיש. המהלך שאנחנו נציע זה שבע תחנות להתפתחות, לצמיחה, לגדילה דרך הפסוקים הללו. וזה לא בהכרח שזה הפירוש של הפסוקים, זו הזדמנות להכניס את הרעיונות שאני מציע בפסוקים הללו. לכן שמי מכם שמע כבר את השיעור הזה בעבר, על כמה טוב שיש את ההזדמנות לומר אותו שוב. אז מי האיש? איש בשפת חז"ל זה מנהיג. יש כמה רמות של התפתחות שבאים לתאר את המדרגות שהאדם יכול להתעלות בהן. הדרגה הכי נמוכה נקראת בשפת חכמים בריאה, קריאה. הדרגה מעליה זה נקרא אנוש. הדרגה מעליה זה נקרא איש או אדם. בכל מקרה איש זה במדרגות הגבוהות, ואיש זה מלשון מנהיג. אז דוד המלך בא ושואל מי האיש? מי מוכן לשנס מתניים ולהניג את חייו? הרבה שנים חולפים עלינו בניסיון שמישהו אחר ייקח אחריות על חיינו. הרבה שנים חולפים עלינו שאנחנו מצפים או מייחלים למטפל האולטימטיבי, לרב המיוחד, לאיזושהי דמות שתבוא ותיקח אחריות על התיקון שלנו. ודוד המלך בא ושואל מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו ולהבין שהגיע הזמן ולהסכים לאמירה שמופיעה בתלמוד על רבי אלעזר בן דורדיה שאמר אין הדבר תלוי אלא בי. כשאנחנו באים ואומרים אין הדבר תלוי אלא בי, אין הכוונה לשלול עזרה מבחוץ, אלא להפך. דווקא כשאדם מסכים לקחת אחריות על חייו, דווקא כשבן אדם מוכן להתמסר למען התיקון שלו, אז כל עזרה שהוא יקבל מבחוץ תהיה יעילה ואפקטיבית. וכל עזרה של איש מקצוע מתעצמת לאין ארוך כשאני מסכים לעשות את העבודה בתוכי במלואה. אנחנו נחזור שוב ושוב על המילים הללו מי האיש. מי מוכן לקחת את האחריות הזו? מי מוכן להבין שביכולתו לצאת לדרך? הלל הזקן אמר על הביטוי איש, תסתכלו במספר 3, הוא היה אומר במקום שאין אנשים ישתדל להיות איש. אומר הברטנורה, או במקום שאין אנשים להישב בראש, ופה אני מתרגם את הביטוי הזה להישב בראש למנהיג ולהורות הוראות, אז אתה תחליט להיות האדם. כל אחד יכול לנסות לשתף את עצמו, להתבונן פנימה בכנות, ולומר לעצמו, למי אני מחכה בשביל שאני אוכל באמת להתקדם? מה הפנטזיה שלי? פנטזיה בהיבט של קבלת עזרה. האם אני מדמיין איזשהו מטפל עם מחלה בלתי רגילה, עם איזושהי תבונה ייחודית, עם כישרון יוצא מגדר הרגיל שיוכל לסייע לי. וברגע שבן אדם מחליט לקחת אחריות על חייו, הוא זוכה לכל העזרה. והדבר המעניין שהילל, שממנו יש את האמירה בפרקי אבות שאומר, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, זה לוותר על הענווה הפסולה ולומר לעצמי, אני יודע את הדרך. ותזכרו, זה אני יודע את הדרך לא במקום של גאווה, לא במקום של אגו, אלא במקום של להסכים לקחת אחריות, ודווקא מהמקום הזה כל עזרה חיצונית תהיה הרבה יותר יעילה. בכלל, זו המלצה שאומנם לא קשורה באופן ישיר לנושא השיעור, לקרוא את כל האמירות של הלל הזקן בפרקי אבות, ויש שם נקודות רבות ערך להעצמה אישית. הלל הוא זה שאומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני ומה ההמשך, אם לא עכשיו אין מתי. וזה בדיוק העניין, אם אין אני לי מי לי, זה לקחת אחריות מלאה על חייו, וכשאני לעצמי מה אני, להיות בענווה. כשאתה לוקח אחריות, עדיין להיות בענווה גמורה, מה אני? ובעיקר, ואם לא עכשיו אין מתי. ואותו הלל אומר אמירה נוספת, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו מתקשים להתקדם דרך אגדים שליליים. מה זאת אומרת, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. אז בואו נגיד את זה על דרך החיוב. תשנה, ואז תתפנה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מחכים לאיזשהו פניות בשביל להתחיל את התהליך. אומר הלל, כל מה שאני אומר לכם זה ניסיון אישי, זה מוטיבים אוטוביוגרפיים שאני מספר לכם. אני הבנתי שאם אני רוצה לצמוח, אני לא אחכה שמשהו יסתדר, ותמיד יש לנו מה לומר שרק כשזה יסתדר, אז נתפנה לעשות את מלאכתנו. אומר, ידידי היקר, אל תאמר לכשאפנה אשנה, בבקשה ממך, כי אז אתה יודע מה יקרה, שמא לא תיפנה, ואז לא. הביטוי לשנות זה גם מלשון לשנן, וזה גם מלשון להשתנות לטובה, לעשות את הפריצה דרך המיוחדת. אז אני חוזר שוב אל המילים, מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו ולהיות איש מלשון מנהיג? תסתכלו רגע על המילים של ימים מעלה השלום שהבאתי פה. מבזבזים הרבה זמן ושנים ליחוס בעיכוב. זו מילה יפה שימים הבוחרת בעיכוב. עיכוב זה בעצם אותה חסימה שאני נותן לה לעכב אותי מלהתקדם. אני אוהב את המילה הזו, עיכוב. יש לה מילים ככה לא שגרתיות ולתאר את החסימה. עיכוב, זאת אומרת, שאני אוחז בזה, והנזק הכי עיקרי שאני מתעכב מלהגיע אל גדולתי, מעלתי, ומסרבים ומפחדים לשחררו, כי הוא נדבק. מי אני אהיה בלי התלונה? מי אני אהיה בלי הקורבניות? מי אני אהיה בלי... אני פונה אליכם, זה אומר שדוגמאות ראשונות היו לי, ואני זקוק לעזרת הקהל, מי אני אהיה בלי הסיפור שלי. והוא שוכן ומטופח. על מי אתם מבינים נאמר הוא שוכן ומטופח? על העיכוב. אבל למעשה הוא זר למערכת. אם מושכים ומעוררים את הכרתנו לטהרה ממשית, טהרה בשפה של ימים זה כמו מתכת טהורה, כמו זהב טהור, כמו כסף טהור, היא טהורה משיגים. אז הכרתנו לטהרה ממשית זה להיות בברכה המיוחדת שנועדנו לה, לתאר אותה מכל העיכובים. היא מתעוררת מהר ממה שחושבים. כשאנחנו מחליטים באמת להשתנות לטובה, ההכרה מתעוררת מהר ממה שחושבים. ואהבת לרעך כמוך לקבל את הנשמה ממול באהבה, לקבל את עצמי כפי שאני. זאת אומרת, זה המפתח. לקבל את עצמי כפי שאני. לקבל את הנשמה ממול באהבה, ולראות שהעיכוב הוא גוף זר. אם אני מבין שהעיכוב הוא גוף זר שמפריע לקיום המלא, אז אני יודע שאני יכול להשתחרר ממנו, כי הוא לא אני. לפעמים אני משתכנע שהעיכוב הוא ככל חלק מובנה ממני. וכאן יש את האמירה, הוא גוף זר. למה הבאתי את המילים הללו של ימימה כבר פה על ההתחלה? בעניין של הדרך שבחרנו לפרש את מי האיש, הכוונה היא מי מוכן לקחת אחריות על חייו, ובעצם מול מי שמבזבז הרבה זמן ושנים לאחוז בעיכוב. להיות מנהיג, להיות איש, כמובן שזה מדובר גם על אישה. איש זה כרגע בלשון זכר, לתאר מנהיג ותקף לכל המינים. בכלל שתדעו ששני האנשים שזכו להכי הרבה זמן שידור, דקות מסך בפרקי אבות, הרי המשנה עברה עריכה, נכון? זה לא טקסט גולמי, עברה עריכה מדוקדקת. מי העורך? מי? זה תיאור מקוצר, שמו המלא, אבי יהודה הנשיא. עכשיו הוא, אצל חז"ל הוא לא נקרא עורך המשנה, הוא נקרא מסדר המשנה. אבל אנחנו יודעים שהוא השמיט כמה וכמה פעמים חומר כמו שיש במשניות. זאת אומרת, סך כל מה שיש בשישה סדרי משנה, כמות יותר גדולה הוא השמיט ולא הכניס. אז ככה גם היה בפרקי אבות. ושני אנשים שהוא נותן להם הכי הרבה זמן שידור, זה הלל הזקן ורבי עקיבא. הסיבה היא, הוא רואה בדמויות שלהם, הוא רואה באמירות שלהם, אמירות ששוות לכל נפש. יש אמירות של חכמים שזה בא רק לתעד את אותו חכם, אבל זה לא נוגע לעם, לא נוגע ליום יום. הדמות של הלל במיוחד, כל אמירה שלה יכולה להיות מחוללת ומשנה חיים לטובה. אז זה מי האיש? השלב השני זו התחנה הראשונה, אנחנו סופרים את התחנות. התחנה הראשונה זה מי האיש. תחנה השנייה, לחפץ ימין. את המילה חפץ, אנחנו לוקחים פה בהקשר של רצון. זאת אומרת, אתה רוצה, מסכים לקחת אחריות על חייך, מסכים לכך שאין הדבר תלוי אלא בי, והגיע הזמן להפסיק לבזבז זמן, הגיע הזמן לקבל את עצמי כפי שאני ולצאת לדרך ולראות שהעיכוב הוא זר, אז העבודה הראשונה זה על הרצון. או ליתר דיוק, סעיף מספר 2. הסעיף הראשון זה לקחת אחריות על חיי, והסעיף השני זה לעשות עבודה עם הרצון. להיזכר מהם החלומות שלי, מהם היעדים שלי, למה אני מתגעגע? לעתים שכחנו את החלום. אולי כבר התייאשנו מהאפשרות שיבוא לידי ביטוי. ופה יש הזמנה לחפץ חיים, חפץ, וגם מה שאנחנו פסיליטיז, וגם לשון רצונות. מה חפצך? שלב הראשון זה להסכים לקחת אחריות להיות איש. שלב השני הוא זה להיזכר ברצונות. וכשנזכרים ברצונות אפשר לכתוב אותם, אפשר להתפלל אותם, אפשר לדבר אותם, אפשר לשתף בהם. רבי נחמן היה דגל והרחיב על החשיבות הגדולה להביא את הרצון לידי ביטוי בדיבור מול ריבונו של עולם. לקחת אחריות על הרצון, יש פעמים שאני גם יודע מה לעשות, אני יכול לצאת לתוכנית מעשית, אבל יש פעמים שזה חסום, אני לא יודע מה לעשות. אז אני יכול לדבר את זה, יכול לבקש את זה. זה בעצם אחת המטרות העיקריות של ההתבודדות הנחמנית, ההתבודדות כמו שרבי נחמן מבאר אותה, לדבר את רצונותיי. תסתכלו במספר 4, אך כדי שתצא נפשו מכוח אל הפועל. כוח זה הפוטנציאל, והפועל זה שהוא יוצא אל החיים ממש. אך כדי שתצא נפשו מלכוח אל הפועל, נפשו זה גם רצונותיו. איפה מופיע לנו, איזה דימוי מקראי, יש את הביטוי רצון בהקשר של המילה נפש? זה גם נפשי ושאלתי, זה גם רצוני ושאלתי, זה מזכה אותך שלוש נקודות. ויש עוד מקור שאברהם אבינו פונה אל בני חטא ומבקש מהם למכור להם, מבקש מאפרון החיתי למכור את מערת המכפלה. מה הוא אומר לו? אם יש את נפשכם, דהיינו אם ברצונכם. אך כדי שתצא נפשו מכוח אל הפועל, אומר רבי נחמן בלוקותי מורן עמד א', צריך לדבר בפה הכיסופים בהשתוקקות שלו. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים את הרצונות, במיוחד הרצונות הגבוהים. יש רצונות שהם קשורים בנוחות. יש רצונות שהם קשורים בעולם החומר. גם להם יש מקום. אבל פה בעיקר כיסופים והשתוקקות שיבטאו רצון שקשור במהות, למשל לבקש את מידת הביטחון, את מידת האמונה, את ההתמדה, את העקביות, את החמלה, את האהבה, אבל לפרט את זה, להרחיב את הדיבור, איך זה נראה כשזה קורה. כמו למשל, המילים הפשוטות הללו, לקבל את הנשמה ממול באהבה. זה גם כן סוג של רצונות, לקבל באהבה ולא בדחייה, לקבל באהבה וללא הסתייגות. שם הימים הרמזה שזה יכול לקרות רק באותו הקשר שאני מקבל את עצמי כפי שאני. המילים הימימיות שהבאתי פה בדרך כלל אני לא מזכיר אותם בסיטואציה שאין את הזמן ואת הפנאי ואת המרחב לדבר עליהם כפי הצורך. אבל פה באופן מיוחד אני רוצה בכל פעם להביא איזשהו דיבור ימימאי אפילו קצר, ומזמין אותך מי שזה מדבר אליו לעשות עם זה עבודה בבית. אם יש מישהו שמהשיעור הקודם עם המילים הימימאיות שהבאנו ניסה להתבונן בזה במהלך השבוע או לקרוא את זה, אז אני מכין אתכם לקראת השיעור הבא שאני אשאל אתכם האם מישהו להתבונן במילים הללו. אז אני חוזר שוב לדברי רבי נחמן, אך כדי שתצא נפשו מכוח אל הפועל, צריך לדבר בפה הכיסופים וההשתוקקות שלו, ועל ידי זה פועל שיהיה נעשה בקשתו, ויזכה להגיע למה שהוא נכסה. וזהו מעלת השיחה בינו לבין קונו, דיינו בינו לבין ריבונו של עולם, שצריכים לשיח ולדבר בינו לבין קונו בכל יום. עכשיו, בשיחה עם ריבונו שלהם יש כל מיני היבטים שאפשר לכלול בשיחה. פה הוא מדבר על היבט אחד, ולדבר בפה מלא הרצונות והכיסופים שלו הטובים. ועל ידי זה יזכה להוציא מכוח אל הפועל, להוציא מה שצריך. בהקשר של השיעור שלנו, של הכותרת שלנו, זה מי האיש, מי מוכן לקחת אחריות על חייו. שלב ראשון, שלב ראשון זה מה שנקרא להיות בגמירות דעת, שאני יוצא לדרך, אני מתחיל את הצעדה. שלב שני זה קשר עם הרצונות, אפשר לכתוב אותם, אפשר להיזכר בהם, אפשר להתפלל עליהם, אפילו אם הם מופשטים, אפילו אם נראה שיש פער גדול בין היכולת שלי לרצות וליישם, זה רק לקחת אחריות על הרצונות, פשוט לרצות. אין מהם רצונותיי, ואני רוצה לשתף אותך. רבי נחמן אומר, לומר אותם בפה מלא. זה היה סביב המילים, החפץ חיים. הרצון זה המפתח. לצאת לתיקון. לפעמים בגלל מה שבן אדם עבר בחיים, הוא כבר שכח את רצונותיו. תראו, יש רצונות שהם מחוללי מתח. ויש רצונות שהם מעוררי חיים. מה ההבדל ביניהם? רצון שאני רוצה אותו, וכל עוד הוא לא מגיע, אני אומר, נו, מתי זה כבר יהיה? זה מחולל מתח. אז אם אני אומר, אני לוקח אחריות ועושה את מה שביכולתי לרצות, כל יום, כמה דקות. יכול להיות בכל תקופה, עניין אחד, לדבר על זה. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חיים? החפץ חיים, להיות בקשר עם הרצון. תחנה שלישית, כל אחד מהם זה תחנה. כל אחד מהם אפשר לעבוד עליו בפני עצמו. מה אני, למשל אני חוזר לתחנה הראשונה, מה אני צריך בשביל לקחת אחריות על חיי? מה מעכב אותי מלצאת לדרך? מה מעכב אותי מלהגיד או מלהבין שהגיע הזמן? תחנה שנייה זה עבודה, אפשר שבוע שלם לעבוד רק על עניין הרצונות. ותחנה שלישית, הפכו את הדף, אוהב ימים. אוהב ימים. דווקא, כשבן אדם מחליט לקחת אחריות על חייו, המילה, הביטוי אחריות על חייו, זה ביטוי בומבסטי, אחריות על חייו. במילה אחריות אנחנו שומעים את המילים אחריי וחירות. חופש לצאת לדרך. אז מצד אחד זה כמו הצהרת כוונות משמעותית מאוד, ומצד שני אומר רבי נחמן, רק להיום. זה אחד המרכיבים הכי חשובים בתוכנית 12 הצעדים, שהמחור אומר, איך אני עכשיו יפסיק את מה שהייתי מורגל אליו כל כך הרבה שנים? מה אומרים לו? רק להעיר. ומה מחר יגידו לו? רק להעיר. אני כל כך אוהב לשמוע את אחד המדריכים שלי איפה שאני לומד. אומר, אני נקי רק להיום, 29 שנים, 11 חודשים ו3 שבועות. רק להעיר. הוא בעצם משתף, הוא באמת עבר רק להעיר. זאת אומרת, מצד אחד לראות את הדואליות, מצד אחד מי האיש, כאילו. כותרת כזאת, להניג את חיי, כותרת שנייה זכות ברצונות, שלב שלוש זה אוהב ימים. כל יום ממש לתרגל תשומת לב לאותו היום. עכשיו זה לא רק כוחו של הרגע כמו ספר מפורסם ומומלץ, או כוחו של הרגע, זה עוד נקרא, אני זוכר. זה לא רק בהקשר של בסופית, זה בהקשר של אוהב ימים. יש פה הזמנה לאהב. מה לאהוב? זה לא שאלה קשה.
ימים.
אוהב ימים. בעזרת השם, אל תדאגו, יהיה לכם אהבה בכל היבט נוסף שאפשרי. כשאוהבים ימים, מרחב האהבה פתוח ותוכן. וזה לקבל את היום שבא באהבה. אז יש לנו תורה קצרה של רבי נחמן מלקוטי מוהר"ן, ר' עין ב', שם הוא מדבר על כוחו של היום. ותזכרו שהנושא הוא, זה לא כוחו של הרגע ולא נוכחות, אלא הנושא הוא, זה מי האיש. כשאני מחליט לקחת אחריות על חיי, אז הדרך לפרוט את זה, זה הזדחות ברצונות, ולחיות כל יום רק להיום. זה הסוד. דווקא מול כותרת כל כך בומבסטית, אחריות על חיי, זה לפרוט את זה להיום. וכך אומר הרב, היום אם בקולו תשמעו זה מתוך תהילים צדיעי. זה כלל גדול בעבודת השם. שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב יום לחברו, כמובן בספרים. לכן עבודתו יתברך. וישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה. אותו היום ואותו השעה. שימו לב שמהיום זה הפך להיות השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, ופה אני מחליף את המילים עבודת השם, כשרוצים לקחת אחריות על חיים, שאני רוצה לחיות פחון. נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה. אם והנה צבל ואומרים לו לתת הצעת מחיר, והוא רואה שהמסע כבד, הוא אומר, זה לא בשביל, לא יכול, זה לא קשור למחיר, לא יכול. אם בן אדם רוצה להשתנות לטובה, והוא רואה שהמשימה עומדת לפניו, היא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה, אז הוא אומר, שהוא מוותר על התוכנית. זה אומר שהוא יישאר באותו מקום. זה אומר שחבל. נדמה לאדם כאילו מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה, ולכן הוא נוטש את מחשבתו החיובית להשתנות לטובה. אבל, אומר רבי נחמן, כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כבד. אמרו לי בבקשה, מה ההפך ממסע כבד?
מסע
כבד. ומה פה הוא אומר? כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כבד. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את העומק של הנוכחות, זה להתחבר לתדר של הקיום, לזרימה של הקיום, לזרימה של היקום, ואז זה בכלל לא מסע. מול מסע כבד, לא יהיה לו למסע כלל. אחד הביטויים שמאוד תפסו אותי פה בטקסט, היה אמור להיות מסע קל, והוא אומר לו, יהיה מסע כלל. וגם, מה עוד הוא מציע בהקשר הזה של הנוכחות של רק להיום? שלא ידחה את עצמו מיום ליום. נאמור, מחר אתחיל, מחר יתפלל בכוונה וכוח קרוב. מה מעניין פה? שהוא מדבר על שלא ידחה את עצמו, היה אמור להיות שלא ידחה את הדבר. אל תדחה את המטלה שאתה צריך לעשות למחר. נחמן מחדש לנו פה דבר מאוד משמעותי. מה החידוש? כשאני דוחה דבר מה, אני בעצם דוחה את עצמי. זה לא לדחות את הדבר. וכשאני מסכים להוציא אל הפועל משימה לא נוחה, בעצם זה לקבל את עצמי. איזה ביטוי זה, וגם שלא יבחה את עצמו מיום ליום למור, מחר התחיל. מחר, ופה מחר התחיל, ומחר, מחר השני כל אחד יוסיף את מה שנראה לו. וכייצא לזה בשאר העבודות. מה דחיתם למחר? כי אין לאדם בעולמו כי עם אותו היום ואותה השעה. הרבה פעמים עולים לנו פחדים ודאגות, חרדות, מלאבד כל מיני דברים. זה עיקר החרדה ממשהו שלא יהיה. אומר רבי נחמן, יש רק דבר אחד שאנחנו יכולים לאבד. באמת אין לנו שום דבר. יש רק דבר אחד שיש בו בחינה מסוימת שיכול להיות שלנו. מה זה הדבר הזה? היום. אם אני נוכח בו, אז הוא כביכול נשמר לנצח. כל יום שהייתי נוכח בו זה כמו זיווג ביני לבין היום, ונוצר איזשהו אור שנשאר באופן נצחי בעולם. ואם לא הייתי נוכח באותו יום, היום הזה הלך לאיבוד. זה אומר, כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום. ואותה השם. זה היש היחידי שלנו. אם אנחנו זוכים שהוא יהפוך להיות יש. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. יום המחרת זה כמו גלגול חדש. פעם הייתי ממליץ שהיינו לומדים את הטקסט הזה לקום הבוקר לעשות גלגול ראש על השטיח, סלטה, להגיד ריבונו של עולם, אני היום מתחיל גלגול חדש.
רב,
זה היום או הרגע? כי יש קצת הבדל בין היום לאותו רגע, כשמסיים בו. כשאומרים רק עכשיו ועכשיו. זה מתחיל רק להיום, אחרי זה רק להשעה, אחרי זה רק להרגע. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום, אם בקולו תשמע, היום די. הפסוק הזה הוא גם מוכר מסיפור מפורסם של רבי יהושע בן לוי. הוא היה מעשרת הצדיקים שעלו בחיים לגן עדן. ומתוך גם הסנוקר, משנה. אתה יכול לחכות את את הקטע הרלוונטי? רבי יהושע בן לוי, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, פוגש את אליהו הנביא. שואל אותו מתי יבוא משיח. מה אומר לו אליהו הנביא? אומר לו, אני רק אליהו הנביא. מתי שיבוא משיח, אתה צריך לשאול משיח. הולך המשיח, שואל אותו, איפה המשיח? אומר לו, במסורת ישראל, אליהו הנביא הוא מסמל את מבשר הגאולה, אבל הוא לא הגואל בעצמו, שמכונה משיח. שואל אותו, איפה הוא? הוא אומר לו, בשערי רומי, מחליף תחבושות עם כל המצורעים. הולך לשם רבי יהושע בן לוי. פוגש את המשיח ושואל אותו, השאלה הכי מתבקשת. מתי קעתי מר? תרגום לעברית. מתי תבוא? מה עונה לו המשיח? היום. חוזר רבי יהושע בן לוי אחרי כמה ימים לאליהו הנביא. שואל אותו אליהו הנביא, איך היה מפגש עם המשיח? אומר לו, שקורי כמשקר בי, עבד עלי. אומר לו, למה? סיפר לו שמשיח אמר היום. אומר לו אליהו הנביא, היום, הכוונה היא, היום אם מקולו תשמע. אז בפשטות, היום מקולו תשמע זה לשמוע את קולו של ריבונו של עולם. או לשמוע בקולו של ריבונו של עולם. בא רבי נחמן ואומר, מי שמתרגל נוכחות, זה לשמוע את קולו של השם. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אפשר לפגוש רק ביום הנוכחי, רק בשעה הנוכחית, רק ברגע, לא אתמול ולא מחר. היום, אם בקולו תשמע. בעצם על פי הפירוש של רבי נחמן, כמה שבן אדם יותר נוכח בזמן עובר, הוא שומע את קולו של השם. אין מקום אחר לשמוע אותו חוץ מרגע האור. עכשיו, בתוך הטקסט הזה יש לנו גם ראייה, יש לנו גם שמיעה, גם דיבור. אז בואו נראה איפה ההתחלה. יש לנו היום בקולו תשמעו. מיד אחרי זה נאמר שלא ישים לנגד עיניו. זאת אומרת, זה להשתמש בכל החושים לתרגל נוכחות, לשמוע, להסתכל. יש פה גם מחשבה, צריך שלא יחשוב מיום לחברו. עכשיו, כמובן, שבן אדם יכול לעשות תוכנית, בן אדם יכול ליצור חזון, זה קשור בחפץ ימים, ברצונות. אבל אחרי שהוא עושה את התוכניות, איפה שזה לא מפגש מובהק שצריך לתכנן תוכנית או לכתוב חזון, לתרגל את הנוכחות. אז היה פה מחשבה, היה פה ראייה, היה פה שמיעה, יש פה גם דיבור, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור מחר, למור. תראה, אנחנו אומר, זה כלל גדול בעבודת השם, הוא אומר, בעצם זה טקסט קצר, אבל ההשלכות שלו, הברכה שהוא יכול להביא, היא עצומה ונפלאה לאין ארוך ממה שאנחנו משערים. זה הביטוי כלל גדול, שזה כולל הרבה מאוד עניינים. אז אני חוזר שוב על התחנות שהדברנו מההתחלה. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חיים? חפץ חיים זה היזכרות ברצונו. השלב השלישי זה אוהב ימין. זה לא רק נוכחות, זה אוהב ימין. להתרגש לקראת היום הבא. יש לנו אהבה, אוהב ימין. אין לו רק אותו היום ואותה השעה. כי אין לאדם בעולמו. כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד. רב נחן אומר בסוף הטקסט ואבן, אומר בוא תתבונן, בוא תנסה לגלות מה שלא ראית בקריאה הראשונה והשנייה. זו הייתה התחנה השלישית. מה התחנה הרביעית? אנחנו חוזרים למי האיש. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? להבין שאין הדבר תלוי ילד, ואם אין אני למי לי ואם לא עכשיו ממתי. זה מי האיש. חפץ חיים זה זכות ברצונות, להוציא את הכיסופים, את ההשתוקקויות בפה ממש, או בכתיבה, או בשיתוף של חבר אוהב. אוהב ימים, לאהוב כל יום בפני עצמו. אוהב ימים. מה התחנה הבאה? לראות טוב. חלק מהשלבים של התהליכים של לקחת אחריות על חיים. זאת אומרת, אדם שבחר לקחת אחריות על חייו, זה קריטי לו לתרגל אוהב ימים. דווקא כשהוא החליט לקחת, הקריתי לו לתרגל קשר עם הרצון בלי מתח. אם הוא מתרגל רצון ונכנס שהמתח, שידע שזה לא לראות טוב. מה התרגול של לראות טוב? זה לראות את הטוב שכבר נמצא ולהודות עליו. כי בדרך כלל כשחסר לנו, בדרך כלל כשדברים התקלקלו, הם תופסים את כל תשומת הלב שלנו. וכאן נאמר לראות טוב, לראות טוב ולהודות עליו. רבי נחן אמר פעם, חפשתי את המקום, לא מצאתי, הבאתי את זה כניסוח חופשי. אומר, כשאדם מודה על מצבו, אומרים לו מהשמיים, מה זה טוב, חכה חכה, תראה מה זה טוב. כאילו אומרים, מה, על זה אתה מודה, זה רק ההתחלה, תראה עוד איזה ברכה תהיה בחייך. וכשאדם מתלונן על מצבו, אומרים לו כביכול, מה זה רע? הרבה פעמים אנחנו מגלים שהתלוננו על משהו, וחלילה אחרי זה התרחשו כאילו מצבים שאנחנו מתגעגעים בשלב הקודם. תופעה נפוצה. לראות טוב זה חלק מהצהרת הכוונות של לקחת אחריות על חיי. לראות טוב מדי יום, להגניס לזה כמה דקות ולהודות עליו. לראות ולהודות. לראות אותו אל בי, בזולת, באילו שסביבי. בלראות טוב, הבאתי שורה אחת מניקוטי מורן מתורת הזמרה. קטע מתומצת, כי צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה. ככה, תמצות של תורת הזעם. אז שימו לב לשלושת הפעלים. איזה פעלים מופיעים פה? מה הכי חשוב שם? למצוא. איזה מעט טוב. בעצמו זה יכול להיות לחפש בעצמי ולא על ידי עזרה חיצונית, ולחפש בעצמי, כאילו בעצמיות שלי, לחפש איזה מעט טוב. זה מה שנקרא לראות טוב. למה רבי נחמן אומר מעט טוב? כי יכול להיות שיש כל כך הרבה לא טוב מסביב. תחפש מעט טוב ואליו תעשה פלוזה. אומר רבי נחמן, השינוי לטובה יגיע מהגדלת המשקל שאתה תיתן לטוב. זה אותו טוב שהיה שם תמיד, אבל אתה עכשיו תעמיק בו. להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה. יש משנה בפרקי אבות, רבי יוחנן בן זכאי אומר לתלמידה, צאו ראו איזושהי דרך טובה שידבק בה האדם. במילים אחרות, קחו תכונה אחת ותעמיקו בה, תתמידו בה, והיא תביא תוצאות על כל החיים. היו לו חמישה תלמידים, כל תלמיד הציע אופציה אחת. מה התלמיד הראשון אמר? זה הרבי אליעזר, אמר עין טובה. עכשיו אני לא אמשיך את כל הרשימה, זה לשיעור אחר, אבל מה הוא בעצם אומר רבי אליעזר? אומר, אני משתף אתכם בביוגרפיה שלי, שעבדתי עם העניין הזה, וזה הביא את התוצאות הכי מדהימות בחיי, לראות טוב. בני שכר אומר שרבי אליעזר למד את זה מהפסוקים הראשונים של התורה. תסתכלו בשמונה, הנה טוב הראשון הנזכר בתורה הוא, והיה אלוקים את האור כתוב. יש תפיסה שאומרת שכל דבר שאני רוצה להעמיק בו, אני צריך לחפש איפה הוא מופיע בפעם הראשונה בתורה. הפעם הראשונה בתורה שמופיע מושג טוב, שבמילים וירא אלוקים את האור פתאום. עכשיו, הקדוש ברוך הוא זה רעיון מופשט, אבל גם במופשטות הזו, שהתורה רוצה לתת לנו שפה אנושית, אומרים מה הדבר הראשון שהוא עשה? זה לראות את האור פתאום. לידינו יש כל כך הרבה אנשים שעושים טוב, דמויות שהן יקרות לנו, אבל הן זקוקות שמישהו יראה את הטוב הזה. עין טובה זה לראות את הטוב אצל האחר, ולתת לו כוח דרך המבט שלנו, לראות טוב. אני מוסיף לראות טוב ולהודות עליו. אז הנושא שלנו זה לא לראות טוב, והנושא שלנו זה לא הודעה, והנושא שלנו זה לא נוכחות, והנושא שלנו זה לא עבודה עם הרצונות. מה הנושא שלנו? לקחת אחריות אליכם. מי האיש? להיות המנהיג של עצמי, להיות איש. וכשאני לוקח אחריות ואני בוחר להיות מנהיג, אז אני פורט את זה לפרוטו. הזדחות ברצונות. אוהב ימים ולראות.
אני
יכולה לתת דוגמאות של לביטוי
לקחת
אחריות. חלה
שלנו,
זה אובייס,
אבל
אפילו ארבעת התחנות הללו שהזכרנו. כל יום כמה דקות להיזכר ברצונות שלי. כל יום לאהוב את אותו היום, אוהב ימים. בעצם כל מה
שדיברנו... לקחת אחריות? כל זה?
כל מה שדיברנו זה לקחת אחריות. זאת אומרת, אפשר להביא דוגמאות אחרות, כי באמת לא אמרתי שזה אותו דבר. אבל יש מושג שנקרא התשובה לשאלה תמונה בטקסט עצמו. זאת אומרת, למרות שהיה אפשר להסיט את תשומת הלב ולתת רעיונות לאחריות על דברים אחרים, כל מה שדובר פה ליישם את זה זה לקחת אחריות על חיים. אז את מסכימה?
חלקים. כן, כן.
אוי, אם אומרים שנזכה להגשים, זה שוב להטיל את זה על... שנזכה, על איזה זמן אחר.
היום.
הביטוי שנזכה הוא מתאים לכל מיני שיעורים אחרים, לא להיום.
לראות טוב, זה גם את הטוב הקיים, וגם את הטוב שאני רוצה.
לראות אותו דמיון מודרך.
כן.
אוי, זה יופי, נהדר. זה כיף לשמוע ככה רעיונות, שלראות טוב זה גם מה שלראות אותו, את הטוב, איך שהוא מתממש. איזה תחנה הגענו? בואו שיהיה לנו מספרים, מי האיש? אחד, חפץ חיים, שתיים, אוהב ימין. נראה טוב? תחנה מספר חמש. הצור שלך מרס, תכף נדבר עם אותו. כשרוצים, אפשר להזיל לשיעור הזה באווירה חופשית, נעימה. שמו השיעור, שזה נדם. חייכים ביחד. אפשר לעבוד עם זה. אבל כשעובדים עם זה, לפעמים זה עבודה לשבעה שבועות. כל שבוע עובדים על תחנה אחת, שזה הנושא המרכזי של אותו שבוע. גם התחנה הראשונה, שכביכול התעלמתי מהשאלה מה זה לקחת אחריות, ומיד העברתי את התשובה, שזה בעצם סעיף 2, 3, 4, זה התשובה לשאלה אחת. אבל אם רוצים לעבוד על זה, אז יש שבוע שלם רק לעבוד מה זה בשבילי לקחת אחריות. איזה דברים בעצם אני יכול, חיכיתי שיעשו ואני עכשיו לוקח אחריות ועושה אותם. לחפש, ליצור, ליצור ביום יום. מה זה בשבילי להיות איש? מדהים. היום זה שיעור מיוחד, זה קורס במנהיגות. אני רוצה להיות מדהים. ותדעו לכם, כשבן אדם בוחר לצאת לדרך, עוזרים לו משמיים. הפכו רגע את הדף חזרה לדיבורים של ימימה. אם מושכים ומעוררים את הכרתנו לטהרה ממשית, שוב אני מתרגם את זה, טהרה ממשית זה בעצם לרצות את התיקון השלם. זה לא רק הרבה פעמים אני רוצה לחדד את הביטוי טהרה ממשית. יש לפעמים שכל מה שאני רוצה זה הקלה מהסבל או הקלה מהבלגן או איזושהי הטבה רק שהדברים המעיקים יסתדרו. זה לא נקרא טהרה ממשית. טהרה ממשית זה בעצם לרצות להגיע להכי טוב. לא במובן של יומרה אלא במובן של רצון טוב. היא מתעוררת מהר ממה שחושבים. סייעתא דשמיא. שלב הבא זה ניצול לשונך מרע וזכותך מדבר מרמה. היה אפשר לעשות מהם שני עניינים, אבל בפשטות זה להשגיח על הדיבור. זה תמיד טוב. אבל דווקא כשבן אדם יוצא לדרך, רוצה לזכות לטוב ביותר, ראוי לו לתקן את דיבור. יש דיבור שלילי, יש דיבור מיותר, ויש דיבור שהוא חיובי. יש מדרגות עיקריות בדיבור. נצור לשנך מרע. תתבונן מה זה בשבילי נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. הבאתי מספר המידות ככה משהו מתומצת, מי שאין אומר לשון הרע הוא מנצח. המילה מנצח זה גם מלשון, זה לנצח את היקובים, זה לנצח את המניות. המילה לנצח זה גם להכניע את מה שמונע ממני להתקדם. וגם מלשון ספירת הנצח, שתהיה התמדה, שתהיה עקביות. להתמיד. בטוב זה קשור בספירת הנצח. ולמרות שספר המיתות הוא בנוי לפי ערכים, לפי אינדקס של א' ב' שאפשר לחפש שם, ושני היבטים הללו שמופיעים בספר במקומות שונים, רבי נחמן משתמש בביטוי מנצח. מי ששומר עצמו משקר ומי שאין אומר לשון הרע. מנצח במובן שכל המניעות, כל הקשיים בדרך יוכל לתקן את זה. תואר הדיבור. תואר הדיבור. זה נתינת כוח מעצימה כשאני בוחר לצאת לדרך. תחנה מספר אחד, מי האיש מוכן לקחת אחריות על חייו ולהניב אותם. חפץ חיים, בקשר עם הרצונות, כיסופים ודיבורים בפה מול ריבונו של עולם. אוהב ימים. הדגש עולה, אוהב, אוהב ימים. לראות טוב, לראות טוב ולהודות עליו. יש לזה זמן. ולשים לב לדיבור. אמרתי מקודם שכל אחד מהם יכול לקבל תשומת לב של שבוע. אפשר בכל יום לראות איך אני נותן תשומת לב מועטה. זה לא הרבה זמן לכל... לכל הסעיפים עליו. והתחנה האחרונה, בקש שלום ורודפהו. אומר רש"י על המילים הללו, בקש שלום ורודפהו, בקש שלום במקומך ורודפהו במקום אחר. בתחילת הדרך, שלום זה גם מלשון שלמות, השלמת החיסרון. תחילת הדרך, בן אדם רוצה רק לסעוד, הוא בכלל לא מאמין לאפשרות שהשלמות אפשרית, השלמות האבודה. הוא לא חושב שהיא יכולה להתגלות, שהיא יכולה לבוא לידי ביטוי. אז שהוא עושה את התהליך הזה, אז הוא מגלה לא רק שהשלום אפשרי במובן של שלמות, להשלים את החיסרון, אלא שיש גם אפשרות לעזור לאחרים. להעביר את הבשורה הלאה. בקש שלום ורודפהו. עכשיו מכל השיעור הזה, אני הייתי רוצה שתזכרו ביטוי אחד. מי האיש? מי האיש במנגינה שחזרנו עליה שוב, 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 שוב. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? זה שבאמצע הלילה בדינו, מי האיש? לקחת אחריות. לקחת אחריות זה לומר שזה היום. אני חוזר ואומר, כל עזרה שתקבלו מבחוץ תתעצם לאין ארוך מהרגע שאנחנו מחליטים להנהיג את חיינו. זה לא במקום עזרה חיצונית. היא הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. היום יש לנו גם מתנה דמי פורים, למרות שפורים עוד לא ממש הגיע. יש חבר שהדפיס מהדורה של ליקוטי מוהר"ן ונתן לי כמה עותקים לחלק. אז הבאתי לי פה, וגם אם לא יספיק, אז יש לי, השבוע הבא יהיה המשך, מי שיחסר לו. מספיק שתסתכלו על הכריכה, ליקוטי מוהר"ן, תומר יחלק לכם, ולפחות את רישא עם בית, שקראנו מפה, תוכלו לראות את זה במקור בפנים, ואת למד א' על הכיסופים והרצון. לפני שנחתום את השיעור, אני רוצה לומר עוד כמה מילים על הרצון. על החפץ חיים, שאתה חפץ, הזכרנו בהקשר של רצון. רצון זה גם אותיות צינור, וזה גם אותיות נוצר. וזה לא רק משחק מילים, אלא הרצון הוא באמת צינור. כי מה העניינו של צינור? צינור מחבר בין מקור השפע לבין המקום שבו השפע נצרך. זה בעצם העניין והעבודה של צינור. אז כשבן אדם רוצה במובן הרוחני המתוקן, כשבן אדם עושה עבודה עם רצון, אז בעצם הוא יוצר צינור רוחני שהשפע דרכו יזרום, שהשפע דרכו יזרום ויגיע אל תוך מציאות חייה. יש פה גם את זה. אז לכן הקשר של המילים רצון נוצר. איזה יופי, זה הספיק בדיוק. אז גם אני אקבל. אתה יש לך? אתה חזרת מיום? זאת אומרת שהרצון הוא מכין כלי להופעת השפע. חברים יקרים, תודה להיותכם, תודה לפנים המהירות, תודה ללב הפתוח, תודה להסכמה להעניק לעצמכם את המיטב ולצאת לדרך שבסופה נפגוש את שלמותנו וגם נוכל דרכה לסייע לאחרים. תודה למרכז שמיים, תודה לארץ, תודה לשם יברך. היו ברוכים ושמחים להמשך שבוע מבורך. Thank you.